ערב טוב ומבורך. השיעור יהיה לרפואה שלמה של כל חולי הקורונה ברחבי תבל, ובארץ השם שהקדוש ברוך הוא ישמיד את הווירוס הזה כמו שהוא הביא אותו, כדי להוכיח לעולם כולו שמי שיושב במרומים הוא זה שמנהל את העניינים. ואתה תצווה, איך?
לעילוי נשמת
ויולט.
ויולט
בצלחה. ואתה תסווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. אנחנו קוראים את זה ותכף מתעוררים כמה שאלות. מה השאלות שמתעוררות? קודם כל, מה זה ואתה תצווה? אפשר להגיד תצווה, צו. אבל אתה מיותר. דבר שני, חשוב להדגיש את כל מה שמגיע לפרשה הזאת. מי זה ואתה תצווה? על מי מדובר? מאיפה אתם יודעים? אני אגיד לכם איפה אתם יודעים, זה מאוד פשוט, זה פשוט, זה כתוב. לא, כתוב. בפרק כ"ח פסוק א', ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. כמה אחים יש לאהרון? מי זה האח הזה? משה. זאת אומרת, זה ברור שזה פסוק. תמיד אני משתגע, אנשים אומרים, מאיפה יודעים שהוא בא? ברור שהוא מדבר למשה. חבר'ה, זה כתוב. תקרא לאהרון אחיך. אז מי זה? זה משה. אז למה לא כתוב משה? בכל הפרשה לא מוזכר משה. דרך אגב, זו פרשה הראשונה והיחידה מהיום שמשה רבינו מופיע על במת ההיסטוריה התנכית, שהוא לא מופיע. ולמה הוא לא מופיע? כולנו יודעים את התשובה. הוא אמר לי, מכני נא מספרך אשר כתבת, וקללת צדיק אפילו על תנאי מתקיימת. מה זאת אומרת? נכון שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ברוך השם לא ישמיד את עם ישראל, ואז אין בעיה, אבל היות ואמרת, דיברת, משהו חייב להתקיים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוחק אותו מפרשה אחת. אז למה דווקא הפרשה הזאת? למה לא מפרשה אחרת? א', מפני שכאן ברור שמדברים אליו, ומדברים משה רבנו המון, והוא לא מוזכר בכלל בשם. מעבר לזה, בפרשה שלנו גם, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, מה קורה? הוא נענש לא רק על כאילו על הכללה שהוא אמר שתמחני נא מספריך, אלא גם על הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא בנוגע לביצוע השליחות להוציא את עם ישראל ממצרים. הרי השבוע שלו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הוויכוח הזה עלה לו בכהונה, ואת הכהונה הוא מעביר לאחיו. זאת אומרת, באותה פרשה שהוא נענש בעברת הכהונה, אז הוא גם נענש גם בלי הזכרת שמו. מעבר לזה, עוד לא גמרנו. פרשה זאת תמיד נופלת בשבוע שחל בו יום פטירתו של משה רבינו, שהוא גם יום הולדתו. על זה שואלים, זה לא כל כך מדויק, למה? כי בהתחלה כשקראו את הפרשיות היו קוראים אותם בשלוש שנים, אז זה לא היה נופל על אותו שבוע. אבל חז"ל תקנו את הצורה הזאת, איך לקרוא, ועדיין יש סיבה, למה? זה עובדה, שאם תקנו וזה נופל כל פעם, בזמן באדר. ומה רוצים לומר לנו כאן? שמשה רבינו, המנהיג הדגול והגדול, בפרשה שבו בעצם הוא לכאורה נולד ונפטר, השם שלו לא מוזכר בכלל. כדי להראות לנו שלהפך מהגויים, שאצלהם כל הפולחנים הולכים מסביב למי? לא לקדוש ברוך הוא, מסביב לנביא. אם זה מוחמד, ואם זה שאנחנו מדברים עם ישו, אז הכל, מתי הוא נולד, מתי הוא נפטר, כנסיית המולד, כנסיית הויה דה לה רוזה, הכל מסביב לנביא. אצלנו לא משנה, לא קם בישראל כמו שעוד, ולמרות זאת, אפילו שמו לא מוזכר ביורצייט שלו, ביום הולדת שלו, כדי שנראה שאנחנו לא מעריצים אף בן אדם בשר ודם. אנחנו רק עם הקדוש ברוך הוא. ולא משנה מי זה הבשר ואדם הזה, גם אם זה משה רבינו, אז עובדה, אפילו לא מוזכר שמו. מעבר לזה, כמו שאמרנו, עדיין קשה לנו, ואתה תצווה, אפשר להגיד צו, למה זה ואתה, מה זאת תוספת של ואתה? אלא ואתה הכוונה לכל אחד ואחד מאיתנו. הציווי הוא לכל אחד ואחד מאיתנו. אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. עכשיו ישאל לכם עוד שאלה מאוד מעניין, מה זה ויקחו אליך שמן זית זך? מי מדליק את המנורה?
אהרון.
אז למה שלא, למה מביא משה רבנו את השמן? ויקחו אל אהרון. מה הכניסו לכאן את משה? אלא שכאן יש לימוד עצום.
גם כן.
מה? יש כאן לימוד עצום שמשה ואהרון הם בעצם ההגדרה של אהבה שאי אפשר לתאר אותה. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, על מי נאמר? על משה ואהרון. זה עוד מעבר לזה, יש כאן לימוד עצום, והלימוד העצום הוא כאן, שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כטל חרמון שיורד על הרי ציון. מזמור נפלא. אבל מה זה? שואל הרב שוורדון זצ"ל בספר להגיד, למה כפלה כתוב הזקן זקן אהרון? זקן אהרון. למה פעמיים זקן? אלא אומרת הגמרא באוריות י"ב, ועל דבר זה היה משה דואג. אמר שמא חס ושלום מעלתי בשמן המשחה. ועדיין היה אהרון דואג, אמר שמא משה לא מעל, אבל אני מעלתי. יצתה בת קול ואמרה לו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. על מה מדברים כאן? מה שמדברים כאן זה שמשה מושך את אחיו עם השמן, שופך את השמן, יורד על הזקן, והוא מרגיש, יורד על הזקן שלו. אבל הוא לא ירד על הזקן שלו, ירד על הזקן של אהרון. אבל היו כל כך קרובים, שהוא הרגיש שזה עליו. אז הוא אומר, מעלתי בשמן המשחה. עכשיו, תבינו על מה אנחנו מדברים. איזה קרבה. ומה הלימוד העצום הוא כאן? הלימוד העצום הוא כאן שגם אנחנו צריכים להיות יותר רגישים, להרגיש את השני, להרגיש את האחים שלנו, את האחיות שלנו, להרגיש את עם ישראל, להיות שותפים בשמחות, להיות שותפים בצער. זוהי אהבה אמיתית, וזוהי אהבה שמקרבת, וזוהי אהבה שגואלת, וזוהי בעצם המטרה של הכל. כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו הולכים לקרוא פרשת זכור. ואנחנו עומדים לפני פורים. פרשת זכור, זכור יותר אשר עשה לך עמלק. מה עמלק אומר? עמלק אומר, הכל מקרה. הכל מקרה.
אשר ככה בדרך.
ואנחנו צריכים לזכור שאין מקרה. כל המגילה, מגילת אסתר, כל הרעיון שלה, מגילה מלשון גילוי, אסתר מלשון אסתר, אסתר פנים. והגילוי שאנחנו מגלים במגילה הוא, שבעצם כל מה שקורה מסביבנו זה נס אחד גדול. ומה אומר המן הרשע? הכל מקרה. דרך אגב, הוא מאוד שמח שהוא הפיל את הפור, וזה נפל גם על הפרשה שלה, נפל על זין באדר, כאילו נפל על אדר, חודש אדר. אמר היה מבסוט, למה? זה היורצי של משה רבנו, רק מה הוא לא ידע שזה גם היום הולדת של משה רבנו. בקיצור, כשאנחנו מסתכלים על הפרשה, כשאנחנו מסתכלים על המגילה, אנחנו מגלים כמה דברים מאוד מעניינים. אנחנו רגילים לחשוב שנס זה משהו שיוצא מגדר הטבע. ככה רווחת הדעה, אבל זה ממש לא נכון. נס זה כל מה שקורה מסביבנו כל הזמן. על ניסיך שבכל יום עמנו. לכן על הניסים אומרים באותו מקום שאומרים מודים. כדי שנבין שהניסים הם פשוט אולי לא גלויים, אולי לא מחוץ לגדר הטבע, אבל הטבע זה בגימטרי אלוקי. הכל, הכל זה מהקדוש ברוך הוא.
על ניסיך שבכל יום עמנו.
כן, בכל יום עמנו. עכשיו, בוא נראה מה בעצם, יש הלכה מאוד מוזרה במגילה. אסור לקרוא את המגילה למפרע. מה זאת אומרת לקרוא את המגילה למפרע? להתחיל מהסוף להתחלה. לא לקרוא אותה לפי הסדר. חייבים לקרוא את המגילה לפי הסדר. עכשיו, זו ההלכה, אם תחשבו על זה, מאוד מוזרה. למה מי יעלה על דעתו לקרוא את המגילה מהסוף להתחלה? אז מה ההלכה המוזרה הזאת? אלא שההלכה הזאת באה להגיד לנו דבר גדול. אם אנחנו ניקח את המגילה, אם אני זוכר נכון, זה 12 או 13 שנה התהליך. זה לא משהו שקרה בשנה. זה לא משהו שקרה בשנה. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה בתור קטעים, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה בתור איזשהו סיפור היסטורי, ואנחנו לא נקשר את הדברים ביחד. אז היה איזשהו מלך, הוא עשה איזשהו משתה, והזמין את כולם, היה כיף לא נורמלי. עברו כמה, באותו משתה הוא גם מלק לשתות הראש, ועברו שנים, הוא חיפש בחורות, מצא בחורה יפה, במקרה היה לה איזה דוד.
תלנובלה.
היה איזה דוד, הדוד הזה היה בשער המלך, והוא שומע פתאום איזה שתי סריסים מדברים איזה שפה מוזרה שהוא הבין אותה, הכל במקרה. ואז עברו עוד כמה שנים, ואיזה אמן אחד בנמדתה, מגיע לדרגות מאוד גבוהות, משום מה מפתח שנאה לעם היהודי, זה דבר שקורה כל הזמן. ואז הוא מחליט להשמיד את העם היהודי, וככה מתגלגלים הדברים, ואז במקרה המלכה מזמינה את המלך למשתה, ועוד משתה, וככה מתגלגלים הדברים, סיפור נחמד מאוד. אף אחד שקורא את הסיפור הזה, לא מחובר ביחד, במכה אחת, לא יראה את הנס כאן. רק כשקוראים את המגילה, מתחילתה ועד סופה, מבינים שדבר מוביל לדבר. וזה הגילוי של המגילה. לגלות את ההסתר פנים, ללמד אותנו על כל הטבע. זה לא סתם אנחנו קוראים את זה, זה לא היסטוריה. אותו סיפור, דיברנו לא פעם ולא פעמיים על זה, הרב לוינשטיין מביא את זה. מלחמת המפרץ. אם אנחנו נלך אחורה בהיסטוריה, ותשימו לב, עכשיו הכל ממש בנוי בצורה חכמה. הייתה מהפכה בברית המועצות, הורידו את הצער, המהפכה הקומוניסטית, כולם שם שמעו עליה. אתם יודעים כמה שנים החזיקה המהפכה הקומוניסטית הזאת? 70 שנה. התמוטטה. אז מה זה אומר לי? החליט הרודן העיראקי, סדאם חוסיין, להשמיד את עם ישראל. תוך כדי כך הוא גם מחליט לקחת את הנפט מערב הסעודית, מקובט. העולם משתגע. ארצות הברית נכנסת לפעולה, נלחמת בעיראק, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אנחנו יושבים בשקט, לא עושים כלום, וארצות הברית נלחמת בשבילהם. עכשיו, אם ברית המועצות לא הייתה מתפרקת שנה לפני, או שנתיים לפני, אני כבר לא זוכר, אבל ממש זמן קצר לפני, ארצות הברית לא יכלה להיכנס לעיראק, כי הם היו בני ברית של ברית המועצות. עובדות, אלה עובדות. הנשק שנלחמו בו זה טילים מתוחכמים שפותחו במשך המלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות. שאם לא הייתה המלחמה הקרה, לא היו מפתחים את הנשקים האלה. אתם מקשיבים מה שאנחנו מדברים? זה פשוט מדהים. מהפכה. מי היה חולם שהמהפכה הזאת הייתה בשיאה שהיא תחזיק רק 70 שנה? מי היה חולם על דבר כזה? ומתפרקת בדיוק לפני שהצורר העיראקי הזה מחליט להשמיד את עם ישראל. אבל כשמסתכלים על הכל מההתחלה ועד הסוף, רואים שהקדוש ברוך הוא כאן. זה מגילת אסתר. זה בדיוק הרעיון של מגילת אסתר. אנחנו בחיים הרבה פעמים מסתכלים על איזשהו קטע בחיים, ואנחנו לא כל כך מחברים את הדברים, וחשוב, חשוב מאוד לחבר את הדברים. שום דבר לא השתנה. בא המן הרשע, מסתכל, הוא משתגע. ישנו עם אחד מפוזר ומופרד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם ודת המלך אינם עושים. זהו, בא המן הרשע והוא אומר את זה לאחשוורוש. הוא לא מבין. בדרך כלל, שעם כובש עם אחר, הנכבשים, במשך השנים, נהיים חלק מהכובשים, פשוט, הם נטמעים בתוכם. כאן הוא אומר, יש איזשהו עם אחד, מפוזר בכל המדינות, אל תגיד במדינה אחת, שתיים, מפוזר בכל ה-127 מדינות, אבל הוא לא מושפע מהדת שלנו, הוא שומר על הדת שלו, והיא מה? וזה לא מובן. זה הכוח של עם ישראל. אז מה קרה? אם אנחנו כל כך שמרנו, אז לכאורה לא היה צריך לקרוא מה שקרה. אבל, לצערנו הרב, נהנו מסעודתו של אותו רשע. זאת אומרת, הדבר הזה שרואים אותו בתחילת המגילה, ועוברים שנים עד שזה מתגלגל לגזרה של המן הרשע, זה הכל התחיל בנקודה הזאת. נהנו מסעודתו של אותו רשע. זה מה שאומרת הגמרא. עכשיו, מה זה נהנו מסעודתו? מה זה? איך בכלל הלכו לסעודה? אז מסבירים שהסעודה הייתה כדת וכדין. כשרה למהדרין בהשגחה של המשגיח הראשי מרדכי היהודי. אז מה הייתה הבעיה? אם זה הכל קשר. והיין כדת.
איך?
השתמשו בכלי המקדש, טוב, יכלו לעשות משהו נגד זה, המלך הזמין אותך, אתה הולך. מה לעשות? מה אמרתי לפני אחת שתי דקות? הבעיה היא נהנו מסעודתו של אותו רשע. עכשיו, אתם רוצים להבין איזה סעודה זאת הייתה? זה לא קשה להבין. אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזה סעודה? אני אגיד לכם איזה סעודה. אבל תחשבו איזה סעודה, איזה זה היה בדיוק? על טהרת הקדושה והרוחניות? המלך קורא לאשתו לבוא ערומה. אז מה נראה לכם שהיה שם?
חומה, היה שם.
מה נראה לכם שהיה שם? זאת אומרת, יושבים שם היהודים ונהנים מכל התואבה של העולם, זה לא עובד. זה לא יכול להיות דבר כזה. מילא, הייתם באים, אוכלים והולכים. לא נהנים. אבל ישבתם כאן בכיף ונהניתם, זה כמו אותו תלמיד ישיבה, היה יושב לומד, מה זה לומד? אילוי, אילוי. 12 בלילה סוגר את הגמרא, והולך למועדוני לילה. צדיק יסוד עולם. ביום צדיק, בלילה פושע. זה הולך ביחד? אי אפשר, זה לא הולך. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה. אתה יכול לפעמים לאכול כשר וכאילו להיות על הצד החיובי, אבל בעצם אתה על הצד השלילי. כי זה לא החיצוניות, זה הפנימיות. כל הרעיון של מגילת אסתר זה לגלות את האסתר פנים שנמצא בפנים. אם אתה יושב ונהנה מסעודה שבה המלך לובש בגדי כהן גדול שמוזכרים בפרשה שלנו, אוכל בכלי המקדש, והזימה והניאוף בכל כיוון, מלך שמבקש מאשתו המלכה להופיע עירומה לפני כולם כבל עם ועדה, אז מה נראה לכם שהיה שם? והם יושבים ונהנים? בגלל זה קרה הכל. ומה הציל את העם היהודי? איך חזרו בתשובה? אמרה אסתר, תאסוף את כולם ויצומו עליי 3 ימים. רק באחדות אפשר לבטל גזרות. לא, הוא הסביר לה. לעת כזאת הגעת למלכות. מה את חושבת? מה זה? מה אמרנו? זה הכל מתוכנן, לא סתם הגעת לכאן. הרי זה גם היה הסיפור של משה רבנו בוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא, שאמרנו שנענש בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי, למה אתה חושב ששלחתי אותך לגדול בביתו של הפרעה. כדי שתהיה מוכן לתפקיד. הכינו אותך מראש לתפקיד. הרי איפה אתה גדלת? בהמון פרעה. מי לימד אותך הגינוני מלכות? פרעה בכבודו ובעצמו. אז אתה אומר, שלח ביד תשלח? מדהים. שהכל מתחבר. וזה קורה כל הזמן. גם עכשיו, אנחנו לא מבינים קורונה, שמורונה. מה יש כאן הרבה להבין? קדוש ברוך הוא מנהל את העולם. תחשבו על זה, דיברנו על זה לפני שבוע, לפני שבועיים, אני לא זוכר. כמה מדינה השתלטה על העולם? אפילו תנובה שלהם. של הסינים. הסינים קנו תנובה. זאת אומרת, לחשוב על הדברים האלה. ישבו שם, כסף נוזל מהאוזניים. טכנולוגיה מדהימה. המפעל של העולם. בא הקדוש ברוך הוא. חבר'ה, אני סוגר לכם את המפעל. צלק. איך תסגור? מה אתה עושה? אנחנו מדינה ענקית, הרבה כוח. איזה כלי נשק? אומר, וירוס כזה קטן שלא רואים. אני שולח לכם? נגמר הסיפור.
גד, סליחה, לא יוכל לנסוע, מה יהיה?
איך?
לא יוכל לנסוע עכשיו.
זה ברוך השם, עוד אולי שם כיתור, מה יהיה? לא יוכל לנסוע.
בפולין
התגלה מכה,
בפולין
התגלה. סגרו
גם את פולין עכשיו. לא,
הוא נותן
את
הארוחות,
סליחה
שאני... כן, לא, בסדר, אני מנהל את העולם? מה, הפרנסה אני מביא אותה? זה הטעות שלה, אנחנו לא מביאים כלום, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לי פרנסה, אל תדאגו, ישלח לי. מפה, משם, מכאן. הנה, אני עם האיש הם שואלים אותי לפני... חודשיים, שאני אסע לתערוכה בפולין לרעיתים, הייתי צוחק לכם בפרצוף, מה פולין, מה תערוכת רעיתים, מי הם בכלל?
יש מה לעשות
שם? עובדה, נסעתי תערוכה ברעיתים בפולין. ואיך נסעתי?
איך נסעת?
כי כשהייתי בתערוכה בגרמניה לפני חודש וחצי, אומר לי מישהו שפגש אותו באנטוורפן, אומר, תשמע, אני כבר לא הולך לתערוכת הרעיתים בקלן, אני הולך לתערוכה בפוזנה בפולין. אמרתי, סליחה? איזה תערוכה יש שם? מה קרה לך שאתה אוכלת רעיתים וזה? ראיתי לעצמי. וואלה, הקדוש ברוך הוא בא, הוא אומר, שולח לי אותי עכשיו למקום אחר. אני הולך לשם, ברוך השם, עזרת השם. הכל בסדר. עכשיו, זה לא סתם, כל דבר לומדים. הנה, השבת אני כתבתי על הדבר הזה, שזה... אנחנו חושבים שם בפוזנה.
מה יהיה איתנו? גד,
מה
יהיה בית ישראל שלנו עכשיו?
שום דבר, בעזרת השם הכל יהיה בסדר.
מה?
הכל יהיה בסדר.
פסח.
הכל יהיה בסדר.
תקשיב, בערוצי הקודש אני שומעת, מדבר שם כל האחרים על הקשרויות ושמייבאים מזון. כל המזונות הקפואים, כל הממתיקים הלחותיים, כאילו הפסח הזה עומד על, לא מטר קצה הזה, אבל... הוא אמר שכל הברוקולי, כל מה שאנחנו עושים, שאצלנו פה בסנפרוס, זה הכל שם.
סין זה המפעל של העולם.
כן, הם לא יודעים מה...
אז אנחנו מתפללים, אבל את שוכחת באיזה חודש אנחנו נמצאים. את שוכחת באיזה חודש אנחנו נמצאים. אנחנו חודש אדר. ונהפוך הוא. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. חבר'ה, אל תדאגו, יהיה ונהפוכו, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר, לא לדאוג. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, כתוב ככה במגילה. עכשיו, צריך עוד פעם, חשוב להבין, שזה אני אומר, זה מה שאנחנו מדברים בידו, אנחנו מסתכלים על בקטן. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, אני מנהל את העולם. תסתכלו, תראו, תראו את הניסים שקורים כל יום. בן אדם לא מבין מאיפה זה בא ולאן זה צריך ללכת. אבל אם יהודי מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה בטובתנו, והוא יודע מה טוב בשבילנו, וכל מה שהוא עושה זה טוב, אז גם זה טוב. היום בלעדף אם לומדים, למדנו, לברך על הרעה כמו שמברך על הטובה. אין כאן חוכמות, זה הרעיון, אבל הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. איך אתם מאמינים? אז יש כאלו, וואו, מה נעשה? אי אפשר להביא, וזה סגור, והוא זה, ומה יהיה עם המפעלים, ומה... נכון? בסדר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מחר זה נעלם, קלם פאדי, דאו, נגמר.
כן, הלוואי.
מה אתה, מה שקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה? מה, זה תלוי בנו? לא תלוי בנו כלום. אבל אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך שאנחנו מאמינים, וזה המנורה שמדליקים אותה במה? בשמן זית זך, הטיפה הראשונה של הזית. כי רק משמן טהור, זה הנר תמיד שמחזיק את העם שלנו לכל אורך הדורות. ורק הנר הזה יכול להדליק, יכול להחזיק. אין שום דבר אחר שיכול להחזיק. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה הנר הזה, נר התמיד? שנאמר במדרש רבה, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, וכן אם תרוץ לא תיכשל, וכן נר השם נשמת אדם. אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה נירי בידך ונרך בידי. ואיזו נרו של הקדוש ברוך הוא? זו התורה, שנאמר נר מצווה ותורה אור. אמר מה הקדוש ברוך הוא, תחזיק את הנר שלי את התורה הקדושה, ואני אחזיק את הנר שלך, את הנשמה שלך. זה מה שהוא אומר. אז בואו נחזיק את הנר של הקדוש ברוך הוא, וממילא הכל יסתדר לצד הטוב ביותר. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. וכמה ניסו לחבות את הנר שלנו. כמה ניסו לחבות את הנר שלנו. אבל מה אומרת לנו התורה? לעלות נר תמיד. אבל איך הוא יהיה לתמיד? רק משמן זית זך טהור. אסור לסתות. כל פעם שעם ישראל סתה, לצערנו הרב, קרו דברים נוראים. רק לדוגמה, לפני שנה פלוס מינוס, ניגש אליי יהודי אחרי התפילה. והוא אומר לי, תראה, אני חזר בתשובה, ואשתי לא כל כך. ואני, יש לי בעיה. אני לא רוצה לשבור את התא המשפחתי. אני אוהב את אשתי, אשתי אוהבת אותי, אני אוהב את הילדים וכל זה. אבל יש לי בעיה, אשתי מתעקשת שאני אסע בשבת באוטו. לקחת אותם לפה, לקחת לשם. והיא לא מבינה למה אני לא יכול לפתוח את המקרר בשבת. זאת אומרת, כנראה אין לו שם מתג בשביל לחבות את האור. וחצי מהדברים, אני לא יודע מה לעשות. אז הלכתי לרבנים. אז היו רבנים שאמרו לי, תשמע, שבת זה שבת. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בשבת, ואין מה לעשות. עכשיו הוא כזה עדין כזה, ואשתו גרוזינית כזאת, ג'וברית ככה, והוא כזה לידה כמו איזה שפן. והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אז הוא הלך לעוד רב, עוד רב. אז הלך איזה כמה רבנים, אמרו לו, העיקר הכוונה. הקדוש ברוך הוא יודע שאולולי אשתך היית שומר שבת ומקפיד הרבה יותר. ובוודאי שלא היית נוסע בשבת. אבל בשביל שלום בית, לפעמים צריך לעשות את זה. מה נראה לכם? מה?
שלילי.
מה?
שלילי וקטני.
שלילי?
לא, תקשיב, הם גם בשמירת שבת, הם לא אומרים לו תעשה הכל. תתחיל בדבר שניים בקיום מצוות. נכון?
לא, השאלה כאן אחרת, השאלה כאן, אשתו...
לפרק את הבית בשביל זה?
נו, אז אני שואלה...
אני חושבת שרבנים היו אומרים את זה.
שמה?
לא, יש כאלה
שאומרים
את זה, אני
חושבת
שזאת הדרך.
לפרק
בית בשביל...
אבל גם השבת חשובה.
אני עניתי לו ואמרתי לו, תשמע, אני לא רב ולא פוסק הלכות. אומר לו, אתה כאן נותן שיעורים והכל ופה ושם, ואני רוצה שאתה תגיד לי. אמרתי לו, תשמע, אני, לעניות דעתי, עם האישה אפשר לעשות פשרות, עם שבת אי אפשר לעשות פשרות. אין חיה כזאת. שבת זה הסמל של היהודי, אי אפשר לעשות פשרות עם זה. עכשיו, אתה צריך לברר שאותו רב שהוא עונה לך, האם התורה שלו היא באה מהטיפה הזקה והנקייה של השמן זית? האם זה בא מהמקור הטהור ביותר, או שזה כבר קצת עם זה? כי לעלות נר תמיד זה רק עם שמן זית זך טהור. אין שום דבר אחר. שבת זה השלט של היהודי. אי אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, אם וככה. עכשיו, מה אמרתי לו? תראה, אם אתם אוהבים אחד את השני, אתה אוהב את אשתך ואשתך אוהבת אותה, ואם לפי מה שהבנתי ממנו, היא גם מאמינה בקדוש ברוך הוא, רק לא מבינה את כל השטויות האלה, כאילו מה שנראה לה. לא לפתוח מקרר בשבת, ללחוץ על מתג, זה לא להדליק אש. זאת אומרת, אז אתה צריך למצוא את הדרך אל ליבה, ולהסביר לה, שאתה, היות ואתה חוזר בתשובה, אתה לא יכול לעשות פשרות עם השבת, וצריך למצוא את הדרך, אם היא מאמינה בקדוש ברוך הוא, ואתם באמת אוהבים אחד את השני, אז הרי היא לא רוצה את הרע שלך, והיא גם מאמינה, אתה צריך להסביר לה. אם היא לא מאמינה, אנחנו בבעיה אחרת. עכשיו, זה לא קל. אמרתי לו, זה לא יהיה לך קל. לא קשה, אבל אתה, אי אפשר, תן לכם, לא יודע, אני חושב שסיפרתי לכם את זה. שמישהו, שאני דיברתי על תנועה קונסרבטיבית, שדרך אגב כנראה הולכים להקים בית כנסת כאן.
ליד הבית של הבת שלי.
כן.
ממש,
לא יודע.
טוב, בין עקיבא למכבי. איפה באת?
כאן, לא ידבר, ליד הגן שם. לא,
חצר הגדולה.
קונסרבטיבי. זה צעד לפני ה... עכשיו, אני... הסביר לי מישהו איך בעצם... הידרדרה התנועה הקונסרבטיבית. איך זה בעצם התחיל? כל הרפורמות האלה וכל הדברים האלה, איך הם התחילו? עכשיו, בארצות הברית, הקהילות, הן לא היו מרוכזות כאילו במקום אחד. זאת אומרת, היה בית כנסת, ואנשים היו גרים, זה שכונות, אז הם גרים די רחוק מהבית הכנסת. עכשיו, מה שקרה, הרב היה יושב בית הכנסת, ואף אחד לא מגיע לתפילות, כי אסור לנסוע בשבת. ואז בעצם הוא... אין לו מניין, אין תפילה. אז הוא אמר, אתם יודעים מה? כדי שבאמת לקרב את הקהילה, שיהיו ביחד, מחשבה טובה, כן? הוא אומר, תראו, אני מתיר לכם לנסוע בשבת מהבית לבית הכנסת וחזרה. אבל רק את זה. שום דבר אחר לא. מהבית לבית הכנסת וחזרה, זהו. כדי שתוכלו להגיע לבית הכנסת. מה קרה במציאות? בדרך נכנסו לקניון. בדרך חזרה עשו פיקניק, וככה לקח עוד כמה שבועות, וכבר נסו לרן שמרקרצו בלי שום בעיה. כי מה ההבדל בין לנסוע לכאן או לשם? אין הבדל. או שזה מותר, או שזה אסור. זאת אומרת, ההחלטה האומללה הזאת, ומישהו אמר לי שזה עובדות, ככה זה התחיל. ההחלטה האומללה הזאת להתיר לאנשים בגלל המרחק לנסוע בשבת, גרמה לכך שאנשים חילולו שבת על ימין ועל שמאל. זאת אומרת שצריך לדעת ולהבין. ישנו הבדל עצום כאשר בן אדם מגיע לבית הכנסת עם האוטו שלו, מכנה אותו כמה רחובות ליד ונכנס ברגל לבית הכנסת, כאשר הוא יודע שאסור לנסוע בשבת. אבל הוא יודע שאסור, אבל אין לו דרך אחרת להגיע לבית הכנסת, אז הוא מחלל שבת, הוא יודע שהוא מחלל שבת, אין בעיה. אבל שבן אדם בא עם האוטו ומחנה בחנייה של בית הכנסת כאשר השומר פותח לו את הדלת, ומבחינתו הוא יהודי כשר. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אומרים חז"ל שבן אדם יכול לקיים את כל התורה כולה, ורק מצווה אחת הוא מחליט, זה לא מצווה. כופר בתורה. יכול להיות אחד שלא מקיים אף מצווה, רק מצווה אחת. והוא יותר קשר מאותו יהודי שמקיים את כל המצוות חוץ מאחת. למה? כי הוא יודע שזה אסור. עכשיו יש גם דבר מאוד הגיוני. מי שיודע שמשהו אסור יכול לעשות תשובה. אבל מי שיודע שזה מותר, על מה הוא עושה תשובה? בחיים לא עושה תשובה. והעובדות בשטח עובדות. אנחנו רואים את הקהילה הרפורמית, כאשר דור שלישי, כבר לא קיים, כי הם התבוללו לגמרי. טמפל אימנואל רצו לעשות לפני, בניו יורק, כן? זה היה הראשון בארצות הברית, רצו לעשות לפני כמה שנים ריוניון, כאילו מפגש של המייסדים של בית הכנסת, של הצאצאים. הלכו וחיפשו דור שלישי. לא מצאו אפילו אחד.
ואמרתי
שברעננה,
אבל יש בית כנסת אחד
שנים כבר. דרך אגב, הרבנית גרה ברחוב רבוצקי. ג'ואן לימדה את הילדים שלו האנגלית. דור רפורמי, קונסרבטיבי.
מה זה? מה זה?
מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה
יש אחד גם ב...
מה יש פרדס משותף בו?
בית שמואלי? בית שמואלי משהו.
בית שמואלי. עוד פעם, שתבינו, אני... קונסרבטיבי ורפורמי, ההבדל הוא, לפי דעתי, לעניות דעתי, מה שקרה, הקונסרבטיבים, הם קראו לעצמם דת, כמו היום פשוט נקרא דתלשים, דתי לייט. דתי לייט, לא, לא. הרפורמים, הם פשוט הלכו, שינו את הכל. עשו מה שהם רוצים, מה שבראש. הקונסרבטיבים באים ואומרים, אנחנו דתיים לייט. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לקיים את כל המצוות. עכשיו, מה שקרה, מה שקורה בקטע הזה, זה שהם... כמו שמישהו פעם אמר לי, מה שהרפורמים עשו לפני 10 שנים, הקונסרבטיבים עושים היום. זאת אומרת, לאט, 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 בהתחלה ישבו נפרד, אחר כך ישבו ביחד, בהתחלה לא השתמשו בחשמל בשבת, אחר כך כן השתמשו. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם, בוא נגיד, מישהו שלא מבין, והוא ייכנס לרפורמי או לקונסרבטיב, אני לא יודע מי יראה את ההבדל. אני לא יודע מי יראה את ההבדל. עכשיו, עוד פעם, אני לא ספץ בזה, אבל זה מה שאני הבנתי. כי אני, כשהיינו בטורונטו בקנדה לפני שנה, אז אחד מהגדולים של הקהילה, שהוא תורם גדול מאוד כאן לבר אילן, יש להם אגודת ידידות של בר אילן, והוא הסביר לנו, והוא בעצמו היה מאוד לא מרוצה מהמצב, הוא אומר, כשאנחנו התחלנו, אנחנו פשוט התחלנו, עשינו פשרות כאלה, כאילו, מה שנקרא, דתלשים, דתילאי. ויש באמת בכנסת, אני יודע כמה, כמו 3,000 אנשים, בכנסת ענק, ויש עזרת נשים. אומר, אבל לאט לאט הוא אומר, מלמעלה ירדו למטה. ואחר כך זה התערבב, וככה לאט לאט זה יידרדר. זאת אומרת שצריך לדעת ולהבין, לא סתם באה התורה ואומרת לנו, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. אם אנחנו רוצים שהאור של התורה הקדושה ידלק, רק אם אנחנו מעבירים את המסר משמן זית זך קטית. רק הכי טהור שיכול להיות. ברגע שמתחילים לזייף, ההידרדרות מגיעה בעקבות זה. וזה בעצם הדבר המרכזי שאנחנו צריכים להבין. אי אפשר לבוא ולקחת את היהדות ולשחק איתה. עכשיו, אני לא יודע מה קרה עם אותו יהודי, ואם הוא הצליח או לא הצליח, אבל חשוב להבין שלפעמים, למרות שזה נשמע טוב, כן? שזה שגדולי הדור. זה לא נכון. אי אפשר לבוא ולהגיד ליהודי, בגלל שאתה בתהליך שבחזרה בתשובה, אתה יכול לחלל שבת. אפשר להגיד לו, אתה יכול לאט לאט לקיים את השבת. אבל לחלל את השבת אי אפשר להגיד לו. זאת אומרת, הוא צריך להבין שזה אסור וזה אסור. תתחיל בהדלקת נרות, אחר כך תעשה את זה, תעשה את זה. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד לו, תחלל שבת. כי אז מה אמרת לו? העיקר הכוונה, תעשה מה בראש שלך. זה לא עובד ככה. חייב להיות חיבור. והחיבור הוא חיבור זך וטהור. הוא יכול לעשות הרבה דברים. אבל הוא חייב לדעת ולהבין שזה, הוא לא יכול לקבל היתר הלכתי לזה. בן אדם שיצר רק כופה עליו לעשות דברים, אז הוא עשה. הוא עדיין יהודי. הוא יכול לעשות תשובה. אבל אדם שמחליט שזה מותר, אם זה מותר, אז מה, על מה הוא יעשה תשובה? וזה בעצם עליכן ההקפדה הזאת על הטיפה הראשונה של הזית. ואנחנו ראינו לכל אורך ההיסטוריה, ברגע שהתחילו קצת לזייף, לצערנו זה קורה גם היום. כל ברבי רב מתחיל כל מיני החלטות חדשות, כל מיני מנהגים חדשים. אתן לכם סתם דוגמה, ובאמת בזה אנחנו נסיים. אמירת קדיש בית הכנסת על ידי אישה. עכשיו, מה קורה עם זה בעצם? אני הסתכלתי קצת מקורות הלכתיים, ויש כאלה שמתירים, יש כאלה ששוללים, יש כאלה שזה, יש כאלה, אבל רוח הדברים היא מאוד פשוטה. לכתחילה, לידיעה כללית שתדעו, ההלכה הבסיסית והיבשה אומרת, רק בן אדם אחד אומר קדיש. תדעו לכם, זה ההלכה. אצל היקים יש מקומות שבהם עד היום נשמורים על המנהג הזה. זאת אומרת, גם אם יהיו 10 שצריכים להגיד קדיש, רק אחד אומר. אז יכול להיווצר מצב שיהיה כאלו שלא יגידו קדיש. עכשיו, בגלל שיש כך ופה ושם, החליטו שכולם יגידו. אבל גם אז, יש הרבה בתי כנסת שאומרים שיעמדו ליד הבימה, שיעמדו ביחד, שאחד יוביל. עכשיו, מה הנקודה שאף אחד לא מבין? שאם אני, בשביל מה אני אומר קדיש? לעילוי נשמה. מהו העילוי נשמה? עילוי נשמה לנשמה זה שאני עושה את הטוב הישר בעיני השם. זאת אומרת, אם האמירת קדיש שלי לא מוצא אתכן בעיני חלק מהקהילה, להגיד או לא להגיד? ובזה אני עושה עילוי נשמה הרבה יותר גדול. זה כמו שאם אנשים רבים על העמוד. לזה יש יורצייט, לזה יש יורצייט. אני רוצה להיות חזן, אני רוצה להיות חזן. חבר'ה, אתם לא מבינים, אתם עכשיו רבים, מה אתם עושים? במקום להעלות את הנשמה, אתם מורידים אותה. אותו דבר, כשאישה אומרת קדיש בית הכנסת, אם יש חלק מהקהל שלא רוצים שהיא תגיד, זה פוגע בהם, מן הראוי, שעוד פעם, לא בשביל משהו. אם היא רוצה לעשות באמת עילוי נשמה לאבא שלה או לאמא שלה, זיכרונם לברכה, שתתחשב בקהל ושלא תגיד קדיש. או שתגידו לפחות בשקט, בלחש. אני לא נכנס שם לעניין שמותר או אסור, כי זה באמת לא רלוונטי. כי זה מה שאנחנו מדברים, ואהבת לרעך כמוך. אם המעשים שלך פוגעים במישהו, גם אם הם קשרים, נהנו מסעודתו של אותו רשע. על זה נהנשו. זאת, גם אם הדברים מותרים, אם הם פוגעים במישהו, תשתדל לו לעשות. כמו שאומרים במסילת ישרים, הוא אומר שצדיק שעושה מעשים, והמעשים שלו נראים לא טוב בעיני האחרים, והם דברים שהוא לא חייב לעשות, הוא עושה אותם כאילו לעשות יותר ממה שצריך לעשות, אל תעשה. סוף מעשה מחשבה תחילה. אל תעשה דברים שיגרמו להפוך ממה שאתה רוצה שיגרום. שיראה כמו גאווה, שיראה כמו זה. אז בעניין של סוגיית הקדיש, זו הדעה האישית שלי, אני לא נכנס כאן למריבות האלה ולכל הבלגן הזה. אבל מן הראוי היה שבאמת, אותם נשים שאומרים קדיש, ויודעים שזה פוגע בחלק מהמתפללים, שיגידו בלחש. לפעמים יוצר מצב שצועקים. אני כבר היה במצב שרק אישה אמרה קדיש. וזה פוגע באנשים, אנשים לא אוהבים את זה. לא כולם לא אוהבים את הדבר הזה. והקטע הוא שאנשים לא מבינים, וזה מה שאני תמיד אומר, זה לא משנה אם... אבל זה מותר והוא מתיר. אמרתי, זה לא משנה אם זה מותר או אסור. זה פוגע באנשים, ככה את עושה עילוי נשמה? ככה בן אדם עושה, גם עוד פעם, אני רואה את אנשים לפעמים רבים על העמוד. אני אומר, תגיד, אתם נורמלים? אתם לא מבינים מה שאתם עושים. זה היורצייט שלי. בסדר, אז גם לא יש יורצייט. להפך, תוותר, אתה תעשה עילוי נשמה הרבה יותר גדול. איך היה מישהו שהרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה אמר לו, ששאל אותו משהו על להיות חזן. אז אמר לו, הקדוש ברוך עשה אותך יתום, לא שליח ציבור. מה זה קשור אחד לשני? אתה יודע להתפלל, תתפלל, אתה יודע להתפלל, שם בצד. אתה עושה עילוי נשמה, שנזכה באמת בעזרת השם להבין את הדברים, ולהדליק באמת את הנר תמיד הזה כמו שצריך, ולנסות לעשות את זה כמה זך שיכול להיות, וכמו שאמרנו, להסתכל על האהבה הנפלאה הזאת של שתי האחים האלה. איך אומרים? הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. אם אכפת לנו מהשני, אם אנחנו משתתפים עם השני, הכל יראה אחרת.